הספר חי את חייו, גם אם נטפליקס בהחלט מאיימת על קניית ספרים ועל כמות הקריאה שלנו, הספר יחיה פשוט בצורה קצת אחרת.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
אלן גיא, אתה יודע, יש לנו היום שני אורחים מאוד מיוחדים בפודקאסט, את שניהם אתה מכיר מאוד מקרוב, 40 שנה אם אני לא טועה.
במצטבר.
במצטבר וגם מאוד אוהב.
נכון.
אבל לפני שנתחיל עם שני הרעיונות שהרגענו למאזינים שלנו היום, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני מבקשת שתזרום איתי. אם לא היית עיתונאי או מרצה, מה היית רוצה להיות?
במאי, במאי קולנוע או במאי של סדרות?
במאי, איך זה קשור?
זה קשור מאוד, אני חושב שקודם כל עיתונאות ובימוי עוסקים בלספר סיפורים ולהנגיש רעיונות, וגם סוג הקריירה שאני בחרתי לעצמי בעיתונות עם ההקמה של דה מרקר וגם עם הקמפיינים והרפורמות שהמרקר עסק בו הרבה שנים, זה שילוב של שני דברים שלדעתי כנראה נדרשים גם בבימוי, כלומר יזמות, עבודה בצוות, וכמובן כדאי שתהיה גם יצירתיות.
טוב, אני כנראה קצת יותר סוליסטית ממך. החלום שלי, אם אתה רוצה לדעת, הוא לכתוב ספר שיהפוך לרב מחר עולמי, ולפתוח גלידריה קטנה. וככה, לקום בבוקר, לכתוב עוד ספרים בכיף שלי, לקפוץ לגלידריה, לבדוק שהטעמים בסדר ושכולם מרוצים.
אז האורח הראשון שלנו היום יסביר לנו כנראה שזה יותר מורכב ממה שאת מתארת. לגבי הגלידריה, אני חייב לציין שקצת מטריד אותי העודף סוכר. ולגבי הקריירה, אני חושב שיש פה איזה בעיית מיקוד בחלום שלך, ענת. עסקי המזון הם די קשים, ולכתוב בסלר זה עוד יותר קשה. ולא ברור לי אם אפשר לנהל גם גלידריה וגם לכתוב ספרים ביחד. אני לא בטוח מה הסינרגיה, ואני חושד שכל אחד מהתחומים דורש 100% מתשומת הלב.
טוב, בינתיים, עד שהחלום שלי יתגשם. אני כותבת ספרים, אוכלת גלידה ועוקבת בקנאה מסוימת, טהורה ומזוקקת, יש לומר, אחרי סופרים שמצליחים בגדול. כך היה לפני 4 שנים, כשדוב אלפון, לשעבר עורך הארץ ועורך מגזין דה מרקר, והיום עורך הליברסיון הצרפתי, הוציא את הספר הראשון שלו, לילה ארוך בפריז, ותוך זמן שהוא באמת כלום הצליח לפרוץ איתו, בהתחלה כרב מחר פה בישראל, ואחר כך גם בחול.
לפני כחודש, כאשר נפטר הסופר הבריטי ג'ון לקארה, הרכיב העיתון הספרדי אל פאיס רשימה של ממשיכי דרכו של לקארה, ולא תאמינו, אחד מהם היה אלפון. אנחנו ננצל היום את מותו של לקארה כדי להזמין לאולפן את דוב אלפון, נדבר איתו על לקארה, על מותחני ריגול, ובאותה הזדמנות גם על הנעשה בעולם הספרים, בעידן האמזון, הקורונה והנטפליקס.
אבל לא רק ספרים או סיפורי ריגול מתקופת המלחמה הקרה היו לנו כאן היום, המחצית השנייה של הפודקאסט תהיה מאוד אקטואלית, ותעסוק בשניים מהסיפורים הכי מדוברים בשבוע האחרון ובסוף השבוע הזה. נתחיל עם ההחלטה הדרמטית של ענקיות הטכנולוגיה האמריקאית לחסום את הגישה של נשיא ארצות הברית לחשבונות שלו ברשתות החברתיות. באמצעותן הוא הגיע לשלטון וקבע את סדר היום בארצות הברית. ונמשיך משם לאחד האנשים שהכי השפיעו על התקשורת בישראל בעשור האחרון, הלא הוא שלדון אדלסון, שנפטר השבוע. יש מעט מאוד אנשים שיש להם זווית מקצועית גם על ההשפעה של המונופולים הדיגיטליים על העיתונות בכלל, ועל השפעה של אדלסון על שוק התקשורת בישראל. אחד מהם הוא המול של הארץ, עמוס שוקן. הוא יהיה כאן מיד ונשאל אותו בין השאר, איך היה נראה שוק העיתונות בישראל בלי אדלסון, ואיך הייתה נראית הפוליטיקה הישראלית בלעדיו. מיד מתחילים. הוא היה עורך הארץ והמייסד של מגזין דה מרקר החודשי, עורך מוסף הארץ, עורך הוצאת הספרים כנרת זמורה ביטן, והאיש שהגה את דמותו של קפטן אינטרנט, עוד כשהמסופים של IBM הציגו רק אותיות ירוקות זוהרות. היום הוא עם רב מחר עולמי, ומזה חצי שנה הוא גם עורך את עידון הליברסיון הצרפתי. שלום לדוב אלפון.
שלום לכם.
דוב, אנחנו רוצים להתחיל עם ג'ון לקארה, שזה בעצם סופר שבמידה רבה, תתקן אותנו אם אנחנו טועים, הגדיר כמעט את הז'אנר של ספרי הריגול, לפחות איך שאנחנו מכירים אותם בכמה עשורים האחרונים. הוא היה קו-דומיננטי ומצליח, שלא רק שרוב האנשים שמדמיינים לעצמם את עולם הריגול, הם משתמשים בעצם בשפה ובדימויים שלו, אלא שגם בעולם האמיתי של ריגול, האנשים שעוסקים בזה, רואים את עצמם ואת עבודתם באמצעות הסיפורים, הרעיונות והדימויים שלו.
כן, זה סיפור די מדהים. קודם כל, כי הוא לא באמת המציא משהו, כלומר, כל חובב אמיתי של ספרי ריגול, במיוחד באנגליה, כשהייתי בכנסים, יסביר לך שג'ון לקארה גנב הכל מגרהם גרין, או מסופרים מוקדמים יותר, אבל הוא הצליח בהחלט להציב את הסטנדרט. הוא ספרי הריגול. ולראיה, כאשר יצא לילה ארוך בפריז, כאשר פרסמתי אותו קודם בישראל, אז הביקורות נטו להשוות אותי, נגיד, יכול להתקרב לג'ון לקארה. כשהוא יצא לאור באנגליה, הדיילי טלגרף קבע שאני, כתבתי מותחן ריגול מצוין, עובדה, אני יותר טוב מג'ון לקארה, וכשהספר יצא בהולנד, אמרו, הספר ריגול מצוין, אבל לא טוב כמו ג'ון לקארה. אז אתה קורא את כל הביקורות האלה, אתה אומר, אוקיי, אין שום קשר בין הספר שלי, לא בסגנון, לא בתכנים, לא בסוג הריגול, לבין הספרי ג'ון לקארה, אז למה שזה יהיה בעצם הסטנדרט להשוואה? והתשובה היא שהוא יצר, הוא פשוט כבש את הנישה, כמו שאני לא יודע, פיקאסו כבש את הקוביזם או משהו, זה שלא בטאבו, ועכשיו כולם צריכים לבדוק אם הם טובים יותר או טובים פחות ממנו.
איך הוא בכל זאת השפיע עליך, אם הוא השפיע עליך?
אני חושב שקודם כל הוא קבע, שוב, יש שיאמרו שהוא גנב את זה מגרהם גרין, אבל הוא קבע שהנאמנות היא השדה שבו כל מרגל או כל קצין מודיעין או כל פקיד אפילו במשרד הביטחון צריך להישפט לפיו, מול האומה, מול בן או בת הזוג ומול האפשרויות של ההגדרה העצמית, האם באמת אתה עושה שליחות ציבורית או שאתה פה בשביל הכסף. וזה די, אני די נדהמתי מהיכולת הזאת להגדיר שדה, זה לא השדה שלי, אבל להגדיר שדה בכל הלבלים האלה. אתה יכול להיות נאמן לאשתך ולבגוד במדינתך, ואתה יכול להיות נאמן לשירות, אבל למכור סודות לחברה פרטית, או במקרה של ג'ון לקארה לחברת תרופות למשל.
היה פסטיבל גדול סביב לקארה כאשר הוא נפטר לפני חודש, אבל תתקן אותי אם אני טועה, בעוד דו בחיים, היו לא מעט מבקרי ספרות שהתייחסו אליו קצת בזלזול, או אל הז'אנר הזה, אל ז'אנר המתח שהתייחסו אליו כמו אל ספרי טיסה, או ספרות שהיא מדי פופולרית.
קודם כל כן, ויחד עם זאת הוא די מפונק יחסית לסופרים אחרים, לא פחות גדולים, שידעו בדיוק את אותה אפליה. זה די אופייני לביקורת הספרותית, וזה לגמרי מובן, הם צריכים לשפוט בין בידור לבין ספרות, ויכול להיות שספר אחד או שניים או שלושה או חמישה אפילו, זה לא מסה ספרותית מספקת כדי שהם יוכלו לעשות את ההבחנה. ואנחנו מכירים את זה גם נניח מסימנון ובישראל מבת יגור, שהספרים הראשונים מקבלים ביקורות, כולל בהארץ, מאוד מינוריות או מחמיאות, אבל גברתי תישארי בפינה שלך, וזה הולך וצובר תאוצה ועובר לספרות בעצם רק באמת אחרי הספר השלישי או הרביעי. במקרה שלו, זה קרה די מהר בזכות העובדה שהוא היה אחד הסופרים המתורגמים ביותר באנגליה כשהוא חי, ולכן הביקורות הזרות בצרפת, בספרד ולבסוף גם בארצות הברית, הללו אותו, והאנגלים איכשהו הלכו אחרי זה. הוא הוכר, אני חושב, כסופר מז'ורי בכל זאת אחרי הספר השישי או השביעי, שזה הרבה יותר טוב מהרבה אחרים.
דוב, לקארה היה מרגל, עבד בשירותי הריגול הבריטים, אתה היית ב-8200, שזה סוג של ריגול, אבל פחות בשטח, והשאלה שלי היא אולי הזדמנות לשאול אותנו קצת על התחקיר, על איך לפי דעתך עשה לקרא את התחקיר שלו, ואיך אתה עשית את התחקיר שלך ללילה ארוך בפריז.
אז תראה, הניו יורק טיימס עשה על זה תחקיר וגילה שהמותחן הראשון של לקרא הוא פשוט פלגיית אחד לאחד של מחזה לא מאוד ידוע של אגאתה כריסטי. אז הדרך לתחקיר, כשאתה סופר צעיר וקצת חושש, הוא קודם כל לגנוב מאחרים שזכו להצלחה ולאו דווקא לצאת לשטח. הספר השלישי שבעצם פרסם אותו בעולם, המרגל שחזר מהכפור, מושפע מאוד מהאדם השלישי של גרם גרין, אבל מושפע גם בלי ספק מהאווירה של לקרא הכיר בהיותו באמת קצין ריגול, אנליסט בשירות המודיעין הבריטי. זה מאוד השפיע עליו ומאוד הקל עליו בעצם לכתוב את המותחן הזה ולעזוב את הקו המיינסטרימי שאפיין לשווא את שני הספרים הראשונים. זה מאוד מקל, לפחות במקרה שלי. לפעמים אני קורא מותחנים של אנשים שלא היו שוטרים ולא היו פושעים ולא היו מרגלים ולא היו קציני מודיעין, והם מותחנים מצוינים. אז זה בהחלט לא חובה בשום אופן. אבל מצד שני, אם ניקח את נניח דניאל סילבה שכותב על מרגל מוסד, נדמה לי זה הגיבור שלו, לפעמים אתה לא יכול אלא שלא לפרוץ בצחוק, איך הוא מתאר את הישראלי בגיל הזה, או את מה שישראלים אוהבים או עושים, אז יכול להיות שמידה מסוימת בכל זאת של היכרות עם מה שאתה כותב עליו היא יותר טובה, אבל עובדה שאפשר למכור מיליונים גם בלי זה.
אז דוב באמת, אז מה יותר דומיננטי בתחקיר שלך ללילה ארוך בפריז, ההיכרות האישית שלך עם המערכות בישראל, או עשרות שנים של קריאת ספרי ריגול?
שלושת הפרקים הראשונים פחות או יותר נכתבו מיד בצאתים מהצבא, כלומר באמת לפני 30 שנה כמעט, והם מבוססים היו ועדיין על הניסיון האישי שלי ב-8200. אבל מה שגרם לי בעצם להפוך את האוסף עמודים הזה לספר, הרבה הרבה אחר כך, זאת ההיכרות דווקא עם המערכת הפוליטית, המערכת התקשורת, הכלכלה, הכסף הגדול, ההשפעות של אלה על אלה, תחום הדמדומים שבו האינטרס הביטחוני של ישראל פוגש את תאוות הבצע של מבצע, וכל זה גרם לי לרצות לכתוב ספר, שהוא לילה ארוך בפריז. וכדי לכתוב את מה שרציתי לכתוב, העדפתי להישען על הבסיס ההוא, פשוט כי באמת השאלות האלה ממילא הם הפרה קדושה, שאז כולם מרימים ידיים ואומרים, אם זה למען הביטחון, אז כנראה שלא צריך לחקור יותר מדי, כנראה שזה בסדר, ולי זה היה נוח. אז זה מבוסס על שני הדברים האלה גם יחד.
דוב, זה נשמע כמו ש-8200 פוגש את גיא חולניק. 8200 פינת גיא חולניק.
אין לי ספק, אין לי ספק אגב, שגיא מאוד השפיע עליי, ועל הניתוח שלי של המציאות. לפני שנכנסתי לדמרקר הייתי עיתונאי כבר די ידוע וערכתי את מוסף הארץ, ובכל זאת אני מודה ששאלת הבסיס בעיתונות, follow the money, לא ממש הייתה נר לרגליי, וזה היה תמיד נראה לי משעמם או מסובך, או שאני לא יודע לנתח את זה, ומבחינה זו הטלטולים של גיא השפיעו עליי לראות את הכסף מאחורי הרבה מאוד החלטות ציבוריות, בלי ספק.
איך בכל זאת הופכים ספר ביקורים, או שלושה פרקים של ספר ביקורים, ששוכב בעצם מעל 30 שנה במגירה, לרב מחר? מתי בעצם אתה מחליט לחזור לטיוטה? כמה זמן לוקח לך לכתוב את הספר, ובעצם מה קורה מהרגע שבו הכתיבה מסתיימת?
מה שקרה זה שאחרי שעזבתי את תפקידי כעורך עיתון הארץ, שהייתה תקופה לא קלה וכמובן תפקיד מאוד מלחיץ, אני רציתי איזה שנת שבתון איפשהו, ויצאנו ליטל ואני לאיטליה, לרומא, כי דירה התפנתה שם והיה צריך להשקות את העציצים. ואז שם כתבתי את הספר, זה לא לקח שנה אלא שנה וחצי. הייתי די מרוצה מהתוצאה, ושלחתי את זה אז להוצאת כנרת זמור הביטן, והם התלהבו מאוד וחזרו מיד, ואז נכנס לתמונה באמת אדם יקר בשם זיו לואיס בהוצאת כנרת זמור הביטן, שהוא גם עורך הזכויות, כלומר הוא גם קונה וגם מוכר, הוא מכר למשל את יובל נוח הררי, את הזכויות בעולם, והוא זה שקידם בעצם את הספר שלי, ושלח את זה להמון הוצאות לאור שהוא מכיר, וסוכנים שהוא מכיר, וכולם חזרו עם אותה תשובה, לא. קיבלתי, אני חושב, איזה 80 תשובות שליליות. ואני אמרתי, טוב, באמת, והרבה אנשים אמרו לי, זה ספר נורא ישראלי, עורכת בחירה אמרה לי שאין שום סיכוי שהוא יתורגם לאנגלית, כי אפשר, רק ישראלי יכול להבין אותו. והתרגלתי לרעיון הזה, והכל היה בסדר, ואז היה יריד פרנקפורט, זה היה לפני שהירידים והכנסים היו כולם וירטואלים, כן? היה יריד פרנקפורט, וזיו ישב על הבר בלילה האחרון של היריד, עם דמות די מיתולוגית, כריסטופר מקלאוז, סר כריסטופר מקלאוז, שהוא מוציא לאור בן 80, הוא היה עורך הראשי של כמעט כל ההוצאות החשובות באנגליה, ויש לו הוצאה עצמאית עכשיו, וכריסטופר אמר ללויס, לזיו, שתשמע, אני סתם באתי, אני לא מוצא פה שום דבר מעניין, למשל, אני חיפשתי מותחן מעניין, ולא מצאתי שום דבר מקורי. וזיו, שזכר את הניסיונות שלו מלפני שנה, אמר לו, זה משונה, כי לנו דווקא בעברית יש ספר כזה, וכריסטופר אמר לו, יש לך תרגום לאנגלית, ואז היה לנו רק תרגום של שלושה פרקים, אז זיו אמר לו, יש לי תרגום, כן, אבל מאוד חלקי, וכריסטופר אמר לו, שלח לי, ואז מהטלפון בעצם, ביותם על הבר, הספר שלי עבר מטלפון אחד לטלפון אחר, ובארבע בבוקר כריסטופר התקשר לזיו לואיס להגיד לו שהוא רוצה את הזכויות. מרגע שיצא הודעה לעיתונות בעצם, שהיא הודעה לעיתונות שאף אחד לא רואה, זה יוצא בשלושה בלוגים, בפאבלישרס וויקלי, כאילו זה ממש לספרות מקצועית בלבד ההודעות האלה. יצא הודעה שהוצאת מקלאוז רכשה את הזכויות לאנגלית של הספר שלי, קיבלתי בתוך 48 שעות, 8 הצעות מהעולם, והיום הספר מתורגם כבר ל-15 שפות, ויש עוד דיונים ומסעים ומתאים בשפות נוספות, כך שבתשובה לשאלתך, אין לי נוסחה, זה עניין כנראה של מזל.
האמת היא, דוב, שהסיפור הזה של 80 דחיות לפני שאותו מול בוחר להוציא את זה, הוא כל כך טוב, זה נשמע כמו חלק הכרחי בכל סיפור. חייבים להיות קודם כל 80 דחיות, כדי שאחר כך ההצלחה כמובן תקבל את ה...
אז יש לנו סיפור סינדרלה, רק צריך עם החורגת.
זה לא היה נעים בנקודת הזמן ההיא, זה אני יכול להגיד לך. חלק מהדחיות, אגב, בכל זאת זה עולם ציווילי, אז חלק מאוד מאוד מנומסות, והם מסבירים לך שהספר שלך מעולה ופשוט מדהים, ומה חבל שהוא פשוט לא מתאים לקו ההוצאה או דברים כאלה.
דווקא עם העובדה שהיית עורך של הוצאת ספרים, עזרה לך אולי להבין את הראש של עורך ההוצאה, לדעת מה צריך בשביל להצליח, לדעת מה הסיכויים של ספר כזה, גם להתקבל וגם להצליח אחרי זה, או שזה בעצם חסר משמעות כשאתה בא לכתוב?
לא, אני צריך להודות שזה בעל משמעות רבה. כשכתבתי את הספר, אחרי שלושת הפרקים הראשונים, כן, אז הייתי צריך לחשוב לאן אני הולך, ובמה אני מתרכז, ושאלות שעומדות לפני כל סופר. אבל במקרה שלי, מכיוון שרציתי לכתוב רב מחר ולא אין לי שום יומרה ספרותית להביא סגנון חדש, או להביא בשורה חדשה לעולם הספרות, אז הייתי צריך כל הזמן לחשוב מה העולם ירצה, כי העולם לא רוצה את מה שכבר קיים, ומצד שני, ההוצאות לאור אמנם לא רוצות את הקיים, אבל הן בהחלט לא רוצות משהו חדשני מדי. ובשיפוט התמידי הזה, עד כמה רחוק ללכת, האם למשל להכניס תוך הספר שישה מיילים, כן, זה נראה לי נקודה בעלילה שהיא מאוד חשובה, ורציתי פשוט להביא את ששת המיילים האלה ברצף, אז ספרותית זה באמת מאוד התאים, אבל בעיניים של ההוצאה לאור, של המול, אני הבנתי שזה קטסטרופה, כי בזה משהו שהוא חורג מדי ממה שהקוראים שלהם יחפשו, ולכן הוצאתי את זה. ואלה היו החלטות, הייתי אומר, על בסיס כמעט יומי. אז כן, זה עוזר.
לפני שנסיים, שאלה אחת שהיא שלוש שאלות בעצם, שלוש מילים על עתידו של שוק הספרות ושל שוק הספרים, והצריכה וההרגלים של האנשים וכן הלאה. אז שלוש המילים הם קורונה, נטפליקס ואמזון.
אז תראה, קורונה דווקא יש לנו תשובה בכמה מדינות אירופה, כמו ספרד, צרפת, אנגליה, שמחירות הספרים עלו. עלו בצורה דרסטית אפילו, בצרפת זה 30% בחלק מהז'אנרים. הספרותיים, הספרים, ספרי הנון-פיקשן, ספרי העיון, נשארו יציבים, אבל הבריחה לעולמות אחרים, כולל מותחנים, היא מסיבית, ואנשים קונים ספרים בקצב ובכמות הרבה יותר גבוהים מאשר לפני הקורונה. מול השאלה שהיא נטפליקס, זה סוג של אומנות בעצם, סדרות הטלוויזיה שמתקרבות מאוד לספרים, זה כמו הספרייה שלך. אתה יכול לבחור מתוך זה, אתה בבית, אתה לא צריך לצאת, אתה יכול לקבוע כמה אתה רואה או קורא, כן? ולכן זה, אני חושב, בהחלט איום גדול על הספרות. אבל אם להישאר אופטימי, אני שם לב שכמעט כל סדרות הטלוויזיה המצליחות נשענות בצורה זו או אחרת על ספר. נטפליקס, כל המאמצים שלהם, ולא רק באירופה, גם בארצות הברית, זה קודם כל להיות בפרנקפורט, השנה היו 20 קניינים של נטפליקס בפרנקפורט, כדי לקנות את הזכויות לפני כולם, והכוונה לא לזכויות התרגום בשפות אחרות, אלא לזכויות לסדרת טלוויזיה. ולכן הספר חי את חייו, גם אם נטפליקס בהחלט מאיימת על קניית ספרים ועל כמות הקריאה שלנו, הספר יחיה פשוט בצורה קצת אחרת.
אז דוב, באמת, אחרי שסיימת קריירה כל כך מדהימה בהארץ ובהוצאת הספרים, והוצאת ספר רב מחר עולמי, אני הייתי בטוח שהשלב הבא בקריירה שלך הוא נטפליקס. אמרתי, הדבר הבא היא סדרה מאוד מצליחה בנטפליקס, ואז הרגת את כולנו בהפתעה, והלכת חזרה אחורה אל העיתונות להיות העורך של ה... ליברסיון. מה קרה? זה לא הכיוון העיתונות, זה לא לשם הולך העולם.
אז נתחיל מזה שבאמת קיבלתי הצעות לכתוב סדרת טלוויזיה, ונפגשתי עם המון המון גורמים, גם בצרפת, גם בארצות הברית וגם בישראל, אבל הניסיון הקטן שלי עם הספר, למשל, לימד אותי שאני לא בנוי באמת, שזה בעצם מקצוע אחר. הזכויות הטלוויזיוניות של לילה ארוך בפריז נרכשו על ידי קשת, וכבר תסריטים נכתבים וכבר בוחרים שחקנים. אז אני הלכתי לאחת הישיבות שאליהם הוזמנתי, והתסריטאי אמר משהו כמו, זה היה נורא טוב אם לגיבור הבדי הייתה אחות. ואתה יושב שם, ואני חושב לעצמי, רגע, אבל לו רציתי שלאבדי תהיה אחות, הייתה לו אחות, לא. אז של מי אבדי בעצם? ואז אני מבין שבעצם הם צריכים למלא סדרה שזה אומר בערך כמו 4 ספרים. ספר זה בערך סרט קולנוע, ולכן סדרת טלוויזיה, גם אם זה רק 8 פרקים, זה הרבה מאוד חומר, והם צריכים לכן להוסיף עלילות משנה, ולהוסיף דמויות, ואני לא מצאתי את עצמי שם, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אולי זה המקצוע שבו אני לא צריך להתנסות, התנסיתי במספיק דברים. ואיכשהו הגיעה הצעה הזאת, שהיא לא משהו שמקבלים כל יום, ולכן, ולו מהבחינה הזאת, אני מאוד מרוצה, כי זה בטוח ישפיע גם על הספר הבא.
רק שאלה אחרונה, למי ששומע אותנו ויכול להתעניין, מה הסיכוי של מישהו שכותב ספר ביקורים להצליח, כמו שהספר שלך הצליח, ומה נדרש בשביל זה? האם זה עלילה, איכות הכתיבה, יכולות השיווק?
כן, יש אמירה מאוד ידועה בפאבלישינג האמריקאי לזה. יש 3 כללים לכתיבת רב מחר. למרבה הצער, אף אחד לא יודע מה הם. אז אני חושב שזה בא, אני חושב מאיזה... קודם כל, החיפוש יהיה לשפה אותנטית, לאמירה שהיא אמיתית, ולכן גם אם זה מותחן, זה צריך להגיד משהו שאתה מאמין בו. הוצאות לאור דוחות כל יום מאות כתבי יד, והדרך הראשונה להיות בתחומים, זה לחכות משהו בלי שאתה עצמך רגשית מעורב בו. אז זה בוודאי אסור לעשות. ולמרבה הצער, ואני נאלץ להוסיף את זה פשוט כי צריך להיות מציאותיים, גם אם יש לך אמירה שהיא אמיתית וכנה ונראית לך חשובה, וגם אם הצלחת ספרותית להביע את זה, זה לאו דווקא אומר שתמצא מול. זה עולם מאוד אכזרי.
דוב אלפון, האיש היחיד שערך שני עיתונים מרכזיים בשתי מדינות שונות, אתה יודע שעבורנו עדיין בפודקאסט אתה עדיין תהיה אחד ממקימי דה מרקר והעורך הראשון של המגזין.
בהחלט מקווה שכך יהיה, כן, בוודאי.
דוב אלפון בפריז, תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה לכם.
שלום לעמוס שוקן, מול הארץ ודמרקר.
שלום.
תודה שאתה מתארח בפודקאסט שלנו.
בהחלט.
עמוס, יש לך ניסיון מצטבר בעיתונות, כמעט כמו שלי ושל ענת ביחד. ואני רוצה לרגע להשתמש בניסיון האדיר שלך ולרענן את זיכרוננו, מתי בהיסטוריה, לפחות של העשורים האחרונים, היה לנו בשוק התקשורת העולמי, וכמובן הישראלי, ריכוז כזה גדול של כוח וכסף, כמו שאנחנו רואים היום, מה שיש לפייסבוק, גוגל, יוטיוב, ואולי גם אמזון ואפל, שלוש חברות שמסוגלות בוקר אחד כמעט להעלים פוליטיקאי, ולא סתם פוליטיקאי, את נשיא ארצות הברית.
זה דבר מטריד, כי בעצם זה אומר שהציבור מסתדר עם 2-3 רשתות, והוא לא צריך יותר. העולם עכשיו כן נעשה משהו סגור, כי אתה יכול לראות לקרוא את אותו דף פייסבוק בכל ארץ שהיא. ברור שההשפעה היא הרבה יותר גדולה.
אתה יודע, לגיא, כמו שאתה יודע, יש כבר 5 שנים אולי אובססיה עם הכוח של מישהו מכנה המונופולים הדיגיטליים. אני חושבת שהקמפיין שלנו נגדם עוד מעט יעלה על הקמפיין הקודם שלנו, נגד הטייקונים ומועדון הריכוזיות הישראלי. גיא משוכנע שצריך לפרק אותם, לרסן אותם. בעולם אנחנו רואים את רופרט מרדוק מוביל קמפיין לשכנע רגולטורים לעצור את הכוח שלהן. דווקא אותך בעצם לא שומעים מדבר על זה. אתה לא שותף להערכה שמדובר בחברות שמסכנות את הדמוקרטיה והעיתונות בישראל, בעולם?
לדעתי כן. הן בהחלט מסכנות את החופש. אני יותר בונה על הטור של גיא. בעניין הזה.
ענת בעצם רצתה להגיד לך שחלק
מה... אתה יודע מה רציתי להגיד.
לא, אז אני אחדד שלא רק במה שאתה... קודם כל אתה לא מתבטא בעניין הזה. ובית, אנחנו רואים נניח, בטח רואים מה קורה באוסטרליה, שבעצם מרדוק ארגן את כל העיתונים, ורשות התחרות האוסטרלית בעצם באה ואמרה, הנה שורה של כלים כדי להחליש את הפלטפורמות. ואתה לא במשחק הזה.
נכון, אבל אני לא יודע, אני אי פעם הייתי במשחק הזה, זה היה די קל ללכת נגד הבנקים, נגיד.
קל? אוקיי, אני לא זוכר את זה כקל, אולי בדיעבל, לא, אולי היום, כן.
בכל זאת, נכון, זה היה קרב לא קל, אבל לבנקים לא היה מה שיש לפייסבוק.
זה באמת מדהים, כי אנחנו באמת חיינו באיזה 20 או 30 או 40 או 100 שנה, שהבנקים ברוב המקומות בעולם, בוודאי בישראל, היו בסקטור הפרטי, הם היו השחקן עם הכוח הפוליטי הכי גדול, ופתאום תוך 10 שנים, עוד לא גמרנו לפרק את הבנקים, להחליש אותם, להכניס תחרות, וצמחו פה 2-3 מפלצות בסדרי גודל אחרים לחלוטין.
נכון.
עמוס, אתה יודע, מדי פעם מושמעת, אפרופו מה שאמרה ענת על הקמפיין הזה, מושמעת כלפי המרקר ביקורת שאנחנו תוקפים את המונופולים הדיגיטליים, כי הם מתחרים בנו. והתשובה שלי לכל האנשים האלה היא, קודם כל, שהחברות האלה לא באמת מתחרות, כי הרי הן לא עוסקות בעיתונות ולא מייצרות תוכן עיתונאי, יש להם פשוט מודל עסקי ומסגרת משפטית שמאפשרת להם לקחת תוכן מאחרים. והתשובה השנייה היא שלהבנתי, מכל כלי התקשורת בישראל, דווקא הארץ ודה מרקר הם אלה שמסגשגים בעידן הנוכחי, בגלל שאנחנו מבוססים בעיקר על מנויים, כמו נניח הניו יורק טיימס, ובמידה רבה ההווה ובעיקר העתיד של עיתונות האיכות הוא מנויים, וזה בעצם תור הזהב האמיתי של העיתונות בימים אלה, כי יש לנו לקוחות רק מסוג אחד, קוראים.
נכון. תראה, כשהיו מודעות לוח, ומחרת את המכונית שלך יד שנייה, או הזכרת את הדירה, או חיפשת דירה, העיתונות נשנה גם שם בעצם על הציבור הרחב, ולא על איזה מפרסם עם הרבה כסף. אז זו הייתה תקופה שאני חושב שהעיתונות באה, מי שהיה לו את הדברים האלה, אז זה מאוד עזר לו. והיום ההכנסות של העיתונות מפרסום מאוד נחלשו. אצלנו זה נניח בשנה שעברה, ההכנסות שלנו מפרסום היו, אני חושב, 20%, או אפילו אולי פחות. הרוב היה מהקוראים.
שזאת מהפכה, כי רק לפני 10 שנים, 60-70% היו מפרסום.
תראה, כששלדון, נשוא השיחה היום, עשה את העיתון שלו בישראל, הוא עשה עיתון חינם, אז היו שתי אפשרויות. אחת להתחרות בו, שזה מה שעשה ידיעות אחרונות, והשנייה היא להגיד, לא, אני יוצא מהשוק הזה. זה מה שאנחנו עשינו. להגיד, אין לנו עתיד בפרסום, זה היה באמת ראייה ארוכה. אז זה מאוד חיזק את הארגון הזה, את הארץ.
בישראל בעשור האחרון, השיח על מצבה של העיתונות מרוכז באמת בפייסבוק, גוגל, אבל גם בחברה מסוג אחר לגמרי, שנטועה בכלכלה ישנה. מה שנקרא, הכוונה היא כמובן ללס וגאס סנדס, הבעלים של מלונות ובתי קזינות שהקים שלדון אדלסון, שנפטר השבוע. אתה הכרת אותו די טוב, אני מניחה, בין השאר בגלל שהארץ הדפיס והפיץ את ישראל היום.
נכון.
בשנותיו הראשונות. איזה מין איש עסקים הוא היה?
הוא היה איש די מסוכן. היה צריך די להיזהר ממנו.
לא להרגיז אותו.
לא, זה לא רק לא להרגיז אותו. לא, תראה, הוא אמר לי פעם, איתך אין לי בעיה, אני סומך עליך, אבל מה יהיה אחריך?
חשב גם לטווח ארוך.
אהבתי את הרלוונטיות.
הוא אמר לך את זה בערך לפני 10 שנים.
קצת פחות, אבל בכל זאת, כן, אולי 10 שנים.
כן, אבל האמת היא שאני זוכר, רמוס, שאני הייתי עורך של דה מרקר, שקרה לא פעם ולא פעמיים, שהוא פרסמנו דברים שהוא מאוד לאהב, על העסקים שלו, במקאו, בלס וגאס, והיית מקבל טלפונים, והיו לך כמה שיחות איתו. ושהבהרת לו שאנחנו לא הולכים להשתנות, היה לו קשה לבלוע את זה, הוא היה רגיל שבדרך כלל עושים מה שהוא אומר.
אני לא הרגשתי את זה. זאת אומרת, זה אף פעם לא הגיע לזה שהוא אמר, טוב, אז אני אעביר את ההדפסה למישהו אחר.
והוא גם לא יהיה לתבוע לדעתי.
לא.
אז בסך הכל, למרות חילוקי הדעות מאוד גדולים בתחום האידיאולוגי, אפשר היה לשתף איתו פעולה בצד המסחרי.
לא, אידיאולוגיה זה לא ענייננו בעצם. זאת אומרת, האידיאולוגיה שלו הייתה לג'יטימט, אפשר להגיד. אני לא אהבתי אותה, אבל היא הייתה לג'יטימט. אי אפשר היה על זה לפעול נגדו. אבל אני חושב שהוא היה לא ישר. סיפר לך סיפורים כשהוא ניהל איתך מסע ומתן. ואני בכמה מקרים זיהיתי את זה, כי ידעתי את הסיפור מאחורי הקלעים. זה לא עצר אותו מלהגיד לי, אמרתי לו, אבל רגע, יסמין אמרה לנו שאתם החלטתם לעשות איתנו את העסקה על הדפוס.
יסמין זה הבת של מרים.
נכון. הוא אמר לי, כן, אבל הם לא יודעים מה התוכניות שלי.
כלומר, המשפחה שלו.
כן, בדיוק.
אתה יודע, עמוס, רוב הכתיבה לאדלסון בעבר, וגם בימים האחרונים, לאחר שהוא נפטר, עסקה מטבע הדברים בתמיכה שהוא נתן לבנימין נתניהו. אדלסון השקיע כנראה יותר ממיליארד שקל במימון של הפסדי ישראל היום עד היום, וזה ברור שהוא שינה משמעותית את מפת הכוח בפוליטיקה ובעיתונות בישראל, לפני שפייסבוק וגוגל הפכו לכה דומיננטיות בשנים האחרונות. אבל אני חושב שהשאלה הכי מעניינת היא, איך הייתה נראית הפוליטיקה הישראלית אלמלא אדלסון היה כאן? והשאלה היא, האם אתה חושב שבאמת בלי אדלסון ישראל הייתה יותר ליברלית או יותר שמאלנית?
אני לא חושב. כי אני לא חושב שלאדלסון ההשפעה שלו הייתה משמעותית. אני לא חושב שישראל היום זה עיתון משפיע.
אני רוצה רגע לעשות סדר. אדלסון הגיע לישראל בשביל נתניהו, בעיקר בגלל המונופול והכוח של מוזס, ואלמלא אדלסון היה כאן, מוזס היה מצליח לשלוט כאן בפוליטיקה עם נתניהו, או בלעדיו, אולי עוד שנים ארוכות?
אני לא חושב, ואני אגיד לך למה. לא אדלסון גרם לירידת חלקה של העיתונות המודפסת בפרסום, בפרסום במשק הישראלי, מסביבות ה-45-50% ל-11-12%. זה, כאן אדלסון לא משחק משחק, כי הוא נפגע מזה ממש באותה צורה. הטעות של אדלסון לדעתי הייתה שהוא הלך על, על עיתון חינם, שזה אמנם הביא לו פריצת דרך יחסית מהירה לציבור, אבל כשהם עשו את המלחמה על החוק ואמרו שזה חוק לסגירת ישראל היום, הם למעשה טעו. הם היו צריכים להסכים לחוק, שאמר להם, תיקחו 70% מהמחיר שלוקח ידיעות אחרונות. ואם הם היו עושים את זה, אז ההכנסות שלהם היו...
הכנסות ממכירת עיתון.
ממכירת עיתון, אז זה היה מחזק אותם.
אבל אולי הם היו צריכים גם לשנות את המוצר בצורה משמעותית, ולהפוך אותו מפחות לביביתון ויותר לעיתון.
כן, אבל אתה יודע, זה, אולי זה בא בעצמו כשאתה לוקח כסף. המחשבה ב-2014 שיש עתיד לעיתון חינם שההכנסות מפרסום יחזיקו אותו, כבר זה היה ברור שזה לא יקרה. ב-2014. ב-2007 כשהם יצאו, עוד אפשר היה להגיד, אנחנו נגיע להכנסות מהאלה מהפרסום, אבל ב-2014 כבר לא.
למרות שהיה לו די ברור, דרך אגב, לא, שהוא לא בא להרוויח כסף, זאת לא הייתה אג'נדה מלכתחילה.
לא, נכון, נכון, זה לא כל כך עניין אותו. למרות שמה שאני שמעתי, שהוא היה מנהל מאוד קפדן, זאת אומרת, עשיתם תקציב שמראה...
הפסד של ככה.
מפסידים ככה,
תעמדו בתקציב.
אל תפסידו יותר, כן.
ראשי ממשלה ופוליטיקאים הסתדרו כאן הרבה מאוד שנים יחד עם נוני מוזס. בגדול, בדברים שהיו חשובים לו, הם עשו מה שהוא אמר להם. מדוע לדעתך נתניהו ומוזס, שכמו שלמדנו, ניהלו מסע ומתן במשך שנים, לא הצליחו להגיע להסכמות, נניח, מהסוג שהיו למוזס עם אולמרטו, עם אריאל שרון?
גם נתניהו הוא... אתה לא יכול לסמוך על כל מה שהוא אומר. לאולמרט, בניגוד לנתניהו, היו חברים. אז אני לא יודע איזה חברות זאת הייתה או מה, אבל זאת אומרת, היו שם אנשים שאיתם הוא היה ביחסים שיותר קשה לרמות, יותר קשה להוליך שולל.
ולנתניהו בעיקר החברים היו במרחק של 10,000 קילומטר,
נכון,
חברים
נכון.
בניו יורק, חברים, כן. בלוס אנג'לס.
כן, נכון.
הופתעת מתיק 2000? בעצם מזה שמוזס אולי מציע לנתניהו למכור את המערכת העיתונאית שלו?
זה הפתיע אותי, כן. זה, כי זה אחד, זה עוד צעד מאוד משמעותי להגיד, תשלח לי כתבים ואני אחליף.
תגיד את מי אתה רוצה.
תגיד את מי אתה רוצה, זה...
זה too much, אפילו בשביל מה שחשב.
כן, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, תהיה אתה הפאבלישר של ידיעות.
כן, אני חייב לציין, עמוס, שכבר בשנות ה-90 ושנות ה-2000, שהיו לך ולי שיחות על העיתונות, אתה תמיד ידעת ותמיד דיברנו על זה, שנוני מוזס נותן שירותים למי שנמצא בעמדות הכוח כן. והכסף, נכון. ויכול להיטיב איתו.
נכון.
אז בעצם מה שהיה מפתיע זה...
שהוא הלך נגד ביבי.
כן, זה... שהוא הלך נגד ביבי ולא עשה איתו.
כן, לא עשה איתו מה שהוא עשה עם אהוד אולמרט.
ובאמת השאלה אם זה בגלל נוני או זה בגלל ביבי, או בגלל חוסר הכימיה ביניהם, או בגלל שאחד הוא מלך השוק המקומי, והשני יש לו
מיליארדרים מחול. אולי בגלל שהם לא הצליחו להתגבר על החשדנות.
זה חבורה שלמה, זה דני פרידמן. זה...
דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר.
נכון, זה חיים כן. רמון, שר המשפטים. זה חבורה שיש לה יעד, והיא פועלת להשיג אותו. ואני חושב שהם בכל זאת לשו את נוני.
נגד מערכת המשפט, נגד...
כן. ונוני גם היה נוח לו ללכת נגד מערכת המשפט, כי הוא הסתבך איתם קצת בגירושים שלו עם אשתו.
בפרשת האזנות הסתר?
פרשת האזנות הסתר הוא נשמר נקי.
כן.
למרות שוורדין ישב בבית סוהר.
כן.
אליו לא הגיעו. אז בכל זאת, משהו פה בכל זאת השתנה.
כן. אז עמוס, הניו יורק טיימס מסגשג היום כמו שמעולם לא סגשג לפחות 20 שנה אולי יותר. באמת חזרנו לתקופה שהוא נראה כמו בימים של מודעות הלוח, של הקלאסיפייד האמריקאי. האם לדעתך גם הארץ בדרך לשם?
תראה, הניו יורק טיימס הוא פחות נועז מהארץ, לדעתי. גם היום אני רואה בארץ שאולי איזה עייפות או משהו, כמה מאמרים לטובת נתניהו אלוף יכול לכתוב. וקשה להתווכח עם האלוף כי הוא פרשן מדיני, והוא אומר בוא נסתכל מה יש על לוח השח, נראה מי נמצא פה ומי נמצא שם, ונסיק את המסקנה... שפרשן מדיני מסיק מזה, ואת זה הוא עושה, ואני לא יכול לבוא לה בטענה שזה, שהוא לא עושה את זה היטב, הוא עושה את זה היטב. אז בגלל זה גם אני לא מתווכח איתו על זה, כי אני יודע שהסיכוי שהוא ישכנע אותי, שהוא צודק במה שהוא כותב, והוא מתאר את העתיד יותר טוב ממה שה-wishful thinking שלי, אז אני לא רואה טעם להיכנס איתו לדיון על זה. אני לא רוצה להגיד לו, תשמע, אבל יש לנו עיתון, יש לנו מחויבות ציבורית לסלק את ביבי.
ועכשיו אנחנו רואים דווקא בעידן שאנחנו, רוב ההכנסות של העיתון ממנויים, אנחנו בעצם רואים שחלק מהקוראים שלנו קצת מוכזבים מזה.
שאנחנו
נשארים מדווחים ברוב התחומים, ואנחנו לא מנהלים קמפיין לסלק את ביבי, אלא אנחנו אומרים, בסופו של דבר אנחנו צריכים גם לדווח, ולא לרתום את הארגון לאיזה מטרת על.
השאלה, מה זה עיתונות נכונה? אני לא אומר שלהחליט על יעד ולצאת עליו למלחמה, כי אתה יודע שזה... יעד בעייתי, זה גם עיתונות, אבל א', צריך להצליח בזה.
כדאי. כן, אבל כמו שאתה זוכר יותר טוב מכולם, שדמרקר עשה את הדבר הזה וניהל את הקמפיין הזה נגד הריכוזיות, נגד הטייקונים, נגד הבנקים, אז הייתה הרבה ביקורת שאנחנו בעצם כן מסמנים יעד כדי שאנחנו רוצים לשנות את המציאות, והיו אנשים אמרו, זה עיתונות משונה.
אני לא חשבתי שזה עיתונות משונה, אני חשבתי שזה ממש עיתונות. היום אתה מסתכל על הפלסטינים, אז אתה בעצם לא רואה שלאנשים האלה יש איזשהו חזון. וכשלהם אין חזון, אנחנו פה משחקים טניס...
עם עצמנו.
עם הקיר. כן, כן. ועם עצמנו. אז קשה להגיד לישראל, גם תחנכי את הפלסטינאים שידעו מה הם צריכים לבקש, וגם תתני להם את זה, תלכי לקראתם.
אז 30 שנה בעצם, או בעצם הרבה יותר, כמעט מאז הכיבוש, אז אנחנו בעצם מנהלים את הקמפיין הזה, וממש בשנים האחרונות נראה שכאילו הקשב העולמי והישראלי לעניין הזה רק יורד.
נכון.
אז מה עושים? כעיתון אני מתכוון.
א', תראה, המציאות היא כזאת שלדעתי זה התפוצץ באיזשהו רגע. כל 5 שנים בא דור חדש, ואנשים צעירים, הם לא יסכימו להמשיך לחיות ככה.
עמוס שוקן, מול הארץ, תודה רבה שבאת לאולפננו, תודה גם לאירית ששחררה אותך לבוא.
תודה עמוס, ורק בריאות.
תודה רבה.
טוב, גיא, היה מאוד מעניין, סיפרו לנו הרבה סיפורים, אבל בוא, אתה מכיר אותם הרבה שנים, והם הלכו, אז אולי ככה תספר לנו קצת מאחורי הקלעים, גם עם המול וגם עם האורך.
אני לא בטוח שזה רעיון טוב, אני רק אגיד שכאשר מוניתי לסגן המול של הארץ, ידעתי מיד שאני רוצה להביא את דוב אלפון להיות עורך העיתון. את עמוס לקח לי פחות מ-48 שעות לשכנע שדוב צריך להיות עורך. את דוב זה לקח לי לדעתי יותר מחודש.
לשכנע?
כן, אבל לגבי נושא השיחה עצמו, אז בניגוד למה ש... עמוס קצת שידר כאן, אז אני ראיתי את עמוס לאורך עשור של המאבק בטייקונים שהוביל למרקר, אני ראיתי את עמוס עומד כמול בלחצים מטורפים, ואף פעם לא מתכופף. זה כיף אדיר להתיישב כל שבוע מול מקלדת ולכתוב רק מה שאתה מאמין בו, בלי שמעל הראש שלך יש כמו בשאר העיתונים טייקונים ופוליטיקאים ותיקי 2000 ו... 4,000, ועמוס שוקן יודע לשמור על קור רוח ועל קול, אבל זאת לא הייתה הליכה בפארק, לא, ובטח לא לי. עם דוב היה תענוג לעבוד גם במרקר וגם בארץ, כי דוב הוא אדם יצירתי בצורה חריגה, והוא תמיד מגיע עם סיפורים מצחיקים כל בוקר למשרד, ודוב, שוב, הוא מכונת עבודה, וגם תחקיר מדהימה, יש לו יכולת לאסוף חומרים ויכולת גם לגעת בתחומים מאוד רחבים. האתגר הנוכחי שדוב לקח על עצמו לערוך עיתון בצרפת, את הליברסיון, לפי דעתי זה אחד האתגרים הכי קשים שהוא לקח בקריירה שלו, אבל אין לי ספק שכמו שהוא אמר, גם מזה יצא ספר או סדרה יום אחד.
אז אני באמת לוקחת מהשיחה עם דוב את העניין הזה שהוא אמר ש-80 הוצאות לאור דחו את הספר שלו, זה מטורף. לפעמים, הרבה פעמים בעצם, אתה מרגיש שהגעת למקום בחיים שלך, שיש לך מעמד וכוח, הוא היה עורך הארץ, הוא היה העורך של כנרת זמורה ביטן, ואז מכל מיני סיבות הקלפים מתערבבים. השנה האחרונה בוודאי הוכיחה כמה קל ומהר זה יכול לקרות, ואז אתה באיזשהו אופן צריך לחשב מסלול מחדש, להתחיל מחדש ו... מה שהדהים אותי בסיפור הזה זה היכולת שלו באמת לחזור לנקודת ההתחלה ולצמוח שוב משם. ויש שיר שאם העורך שלנו יפרגן לנו אחר כך של דני רובס של התחלה חדשה, שיש בו משפט שאני מאוד אוהבת, והוא שדברים קורים תמיד בזמן נכון והכל עוד אפשרי. דברים קורים תמיד בזמן.
עד כאן המרקרים, אם אהבתם את הפודקאסט, תירשמו בחנויות הפודקאסטים של גוגל, אפל וספוטיפיי. תודה רבה לאמיר פקטור ולדן ברומר, תודה להכנת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא. מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו.